אלא שהיה אפשר לאתר את הביקורים גם בשאר מיני פירות, אבל זה נקרא איתור הביקורים. עיקר הביקורים הם שבעת מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אמר והיה, האמת שהגמרא הביאה יש מסכת שלמה שנקראת מסכת ביקורים, זה בירושלמי. שמחה גדולה הייתה כשהיו הולכים, היו הולכים כל עיר ועיר, כל עיירה ועיירה ביחד. עושים את זה בעסק גדול כדי לפרסם, כך אומרת הגמרא, עושה מצווה. כשעושים מצווה, עושים אותה בפרסום ובפרהסיה. אז היו מתקבצים, נגיד, תושבי הצפון, נהריה, שלומי, מה יש שם עוד? שאלו, יערה, פצת, גורן, יש שם יישובים שנמצאים שם באזור, כולם יחד מתאספים, ביום מיועד, מביאים איתם את הביקורים בסלים, לוקחים שור, מקשטים את השור, שמים עליו את הביקורים, סלים על גבי סלים, וצועדים והולכים לירושלים. וכל ירושלים היו יוצאים לקראתם, אומרת הגמרא, אפילו אם היו, נגיד, פועלים שעובדים אצל בעל הבית, שפועל שעובד אצל בעל הבית, שעובד להגיד שלום, משום גזל. אבל כאן, משום עושה מצווה, תקנו שיהיו עומדים בפניהם. ולא עוד אלא יוצאים לקראתם ואומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני, אחינו אנשי נהריה, אחינו אנשי שלומי, אחינו אנשי קריית שמונה, וכן על זה הדרך, אחינו אנשי באר שבע, בואכן לשלום, ככה היו אומרים להם. ואז היו באים לבד בית המקדש עם חליל וניגונים ושירים ומרקדים לפניהם, ואם את זה מביאים לפני הכהן, כל אחד שיש לו אדמה ויש לו עצים היה אומר את הנוסח של הפרשה שאנחנו קוראים. והייתה שמחה גדולה, זה היה סמוך לחג השבועות, זמן הביקורים, זמן שיוצאים הפירות החדשים. אחרי הפרשה מתחילה בהיה, לשון שמחה. אבל רבנו חיים בן עטר עליו השלום כותב, שמכאן להיה אין להיה לשון שמחה, לא כבר יש לנו בעוונות קרוב ל-2000 שנה שאין לנו מצוות ביקורים. אנחנו לא יכולים לקיים, כי אין לנו בית מקדש. מה השמחה עושה? שאין ראוי לאדם לסמוך אלא בארץ ישראל, ששם ראוי לנו לסמוך. ולכן אומר והיה, אין והיה אלא לשון שמחה, כי תבוא אל הארץ כאשר אדם בא לארץ ישראל, שם ראוי לסמוך. ואפילו אוכל שם פת חרבה ומים לחץ, כל זאת כאן ישמח יותר אם היה אוכל כל מיני מגדים ומעדנים של חוץ על הארץ. ולמה? כי זו שמחה של הקדוש ברוך הוא ושמחה שלנו. אדם שיושב בארץ ישראל כל רגע שמתהלך פה גורם שמחה לשם יתברך למעלה. שנאמר, דוד המלך אומר, ותהלך לפני אדוני בארצות החיים. שואלת הגמרא, איך אפשר בארצות, שתי ארצות, בארץ החיים היה צריך לומר. מה שאנחנו אומרים בלדוד השם הורי וישעי, בארץ חיים. מה זה ארצות החיים? אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, וכי אפשר לאדם להתהלך בשתי ארצות? אלא אמר דוד ריבון של עולם, יהי רצון מלפניך שאני אהיה יושב תמיד והולך רק בארץ ישראל ולא בארץ אחרת. אז כל מי שהולך פה, נשמתו הולכת בארץ העליונה. כל הארצות אין דוגמתם. אז יש אמריקה, כולם רצים לשם, כשמה כן היא, אימא אמריקה. יש מקסיקו, יש כל מיני ארצות אחרות, למעלה אין אמריקה. אבל ארץ ישראל, יש ארץ ישראל התחתונה, יש ארץ ישראל העליונה. כמו שיש ירושלים התחתונה, ירושלים העליונה. בית המקדש התחתון, בית המקדש העליון. כמו שאמר הפסוק, ולא אבוא בעיר, תשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שייכנס לישראל בירושלים של מטה. נמצא, ארץ ישראל היא, יש עליונה ויש תחתונה. כשאדם מתהלך פה, נשמתו מתהלכת שם למעלה. לכן גורם שמחה לקדוש ברוך הוא. זה שאמר דוד, תלך לפני השם בארצות החיים. דומה לזה הגמרא אומרת של דוד, כשהוא ברח מאבשלום, ואבשלום בנו יוצא להרוג אותו. מה עשה? הוציא את פלגשי אביו, עשה איתם מה שעשה, וחילול השם נורא והיום. והכל היה עצתו של אחיתופל. אז אמרו לדוד, דוד, בוא תברח לחוץ לארץ. תצא לחוץ לארץ וגמרנו, תחיל לקלוט, היה גולה ממקומות, וכל פעם בורח באזור אחר. לא שהוא פחד מאבשלום, אבל הוא לא רצה להכשיל את אבשלום במצוות כיבוד אב ואם, שחס ושלום יהרוג אותו. ואז יחילו לשם גדול, יגידו איך דוד חסיד וצדיק שהיה קם כל לילה בחצות, הבן שלא רוצה להורגו, זה היה קשה מאוד. אז אמרו לו, אומר, כגרשוני, כך אומר דוד, כגרשוני היום מסתפח בנחנת אדוני, למור לך עבוד אלוהים אחרים. גרשו אותי, מגרשים אותי מארץ ישראל, מסתפח בנחנת השם, אומרים לי, לך תעבוד עבודה זרה. שאתה קורא, מה עבוד עבודה זרה? מתי אמרו לדוד לעבוד עבודה זרה? אלא אמר דוד, אם אני יוצא לחוץ לארץ, מי שיוצא לחוץ לארץ זה כמו עובד עבודה זרה. בפרט מי שמתפלל בחוץ לארץ, הם טיפשים היום משוגעים, אומרים לך להתפלל בחוץ. מי שמתפלל בחוץ לארץ, הזוהר הקדוש אומר, נחשב עובד אלילים. למה? זה שכל תפילה שאדם מתפלל היא עולה לרקיע. ארץ ישראל היא כנגד הרקיע. עכשיו אמר דוד המלך, סליחה, יעקב אבינו, ואליו יאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אבל מחוץ לארץ אין שם שער השמיים. אז איך התפילות עולות? דרך השר של אותה מדינה. אותו שר של אותה מדינה, יש 70 שרים ו-70 אומות, 70 ארצות, כנגדם 70 לשון. אותו שר לוקח את התפילה ומעלה אותה לשם. לכן אומרת הגמרא בכתובות, ורבים ימים לישראל ללא אלוהי אמת. מה זה רבים ימים לישראל ללא אלוהי אמת? מה פירוש ללא אלוהי אמת? זה ימים שישראל נמצאים בחוץ לארץ, שמתפללים שם בחוץ לארץ. אז האלוהים של חוץ לארץ זה השר של אותה מדינה, המנהג של אותה מדינה. הוא לא נקרא אלוהי אמת. הוא לוקח את התפילה וכאילו נראה כאילו מתפללים בשבילו, והוא מעלה אותה למעלה וגובה מס, נותן למחצה, לשליש או לרביע, מה שבא לו, זה נותן ליהודי שיש שם. אז נמצא שהתפילה בחוץ לארץ אינה עולה לקדוש ברוך הוא, אלא היא עולה דרך בשר ומשם. לפי זה הזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, זה חבל שאנשים לא שמים לב כמה זה חמור. הזוהר הקדוש פרשה שלנו אומר, אחרי ההמשך לקחתה מראשית כל פרי האדמה, מי אומר את זה? משה רבנו אומר את זה לישראל, הוא מצווה אותנו, אומר להם, תראו, אתם תיכנסו לארץ ישראל כי אני לא יכול להיכנס. הרי כמה משה רבנו מסר עצמו כדי להיכנס לארץ ישראל ולא זכה. אז הוא אומר, ובתא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, מה אתה אומר לו? ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ שנשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. שואל הזוהר הקדוש, איך משה רבנו מדבר בעילה? מה זה הגעתי היום לשם אלוהיך? אלוהיך ולא אלוהי? תגיד, הגעתי היום לשם אלוהינו. למה משה רבנו אומר, הגעתי היום לשם אלוהיך? אם לא רבי שמעון היה אומר את זה, אסור היה לו לומר את הפירוש. אומר משה רבנו, תראו, אני לא זוכה שהוא האלוהים שלי, כי אני נשאר בחוץ לארץ, אני מת שם ונקבר שם. אבל אתם נכנסים לארץ ישראל, אז האלוהים שאתם מתפללים אליו בארץ ישראל הוא האלוהים האמתי, הוא השם אלוהיך. אלוהיך ולא אלוהי, כך אומר משה חס ושלום. כי הוא נשאר בחוץ לארץ, ומי שנמצא בחוץ לארץ ומתפלל שם, התפילה שמה לא עולה לשם אלוקים. לכן אמר, הגעתי היום לשם אלוהיך, שהוא היה צריך לומר אלוהינו, אלא כי מי שנמצא בחוץ לארץ ומתפלל שם דומה מי שאין לו אלוה. שמרה אדמה מסכת עבודה זרה, לעולם ידעו אדם בארץ ישראל ואפילו בעיר שרובה גויים, ואל יגור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל אדם בחוץ על הארץ דומה למי שאין לו אלוה. כל אדם בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה. לכן אמר משה רבנו, הגעתי היום לשם אלוקיך. ועוד אומר, ארמי עובד אבי. מי זה ארמי עובד אבי? זה לבן הארמי. וירד מצרימה ויד ראשם במתי מעט. מה זה עובד? לשון הווה. לבן מת מזמן כבר. איפה הוא? איננו. נשאר ממנו, אפילו עפר לא נשאר ממנו. ארכיאולוגים לא מצאו את הקבר שלו עד היום. אז מה אומר, הגעתי היום, ארמי עובד, אבי עובד בלשון הווה. מה זה לשון הווה? היה צריך לומר לשון עבר. ארמי איבד או עבד אבי, רצה לאבד את מי אבי? את יעקב אבינו. אז למה אמר ארמי עובד אבי? בן החיים יצנז, פירושו על התורה, מקשה את השאלה הזאת ומתרץ, שגם היום ממשיך הארמי הזה לבן הצאצאים שלו, העתקות שלו, כל מיני לבנים יש לנו מדי פעם בפעם, בין שהם בני ברית, בין שאינם בני ברית, שמנסים לאבד את הדרך של יעקב אבינו. את הדרך של הצניעות, את הדרך של הכשרות, את הדרך של הקדושה והטהרה של עם ישראל שהייתה מדור דור. הארמי הזה, אל תחשוב שהוא מת והלך, אלא הוא גם כרגע מנסה להיות עובד, אבל הוא, בסוף הוא עובד, בסוף הוא ילך, בסוף הוא יתאבד ואיננו. כאן אומרת הגמרא, מיד היה אומר את זה, ואם נחתו לפני השם אלוהיך, אחרי ששם את ה... את, ה, את כל הביכורים, מיד כתוב כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך, שנה השלישית, שנת המעשר. ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך וסדר. פעמיים בשביעית, ככה רש"י אומר, היה בערב פסח של שנה רביעית, ושוב ערב פסח של שנת השמיטה, אז היו מחלים את כל המעשרות שיש. זה דווקא מנה גם היום נוהג שאדם צריך כל הכספי צדקה שיש לו, לפעמים יש לו בבית קופה של צדקה, או כמו שכותב הרב חידה, צריך שלכל אדם יהיה לו כיס בכיסו, כיס מיוחד של קופת ויברך דוד. עכשיו ויברך דוד לא תמיד יש עני לידו או קופה שהוא יכול לתת שם צדקה, הוא אומר ויברך דוד, אז יהיה לו כיס מיוחד, זה כיס של צדקה. והכיס הזה, כשהוא רואה איזה עני, רואה איזה מטרת צדקה הגונה, מושיט את ידו לתוך הכיס, מיד נותן. וכן, יש לו מעשרות, יש לו תרומות, יש לו חלה, יש לו כל מיני מעשר כספים. כל זה צריך לחלות בערב פסח של שישה חודשים אחרי השנה השלישית, שהיא נקראת שנת המעשר, ואז היה עומד ואומר את הבידוי. זה נקרא מצוות בידוי מעשרות, מצווה מן התורה. ואז מה אומר? ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתי בלוי, לא עברתי מצוותיך, לא שכחתי, לא אכלתי בעוני, משקיפה ממעון קודשך וברך. זה שלושה פסוקים היה צריך לומר אותם, אומר את זה לפני השם. אבל את הבידוי מעשרות הגמרא אומרת, היה אומר בלחש מצוות ביקורים. כשהיה בא לביקורים את המקנש שכתוב לפני כן, היה אומר לכל רם שם הגיע, מה כתוב? ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, אמרת אליו, זה צריך לומר בכל. איפה ראינו? ברכת כהנים. ברכת כהנים, לפי הערכה, כהן שקולו לא נשמע, לא יכול לשאת כפיו. כי נשיאות כפיים יש כמה תנאים, מעומד, ושיהיה בכל רם. מאיפה למדנו בכל רם? הגמרא מסרת סוטה דורשת, אמור להם. הפירוש אמור להם, שישמעו. אמור להם בקול שנשמע. אז זה לא אומר שדרך רמקול או דרך איזה דבר שיגביר את קולו, אלא צריך שקולו יהיה נשמע. גם כאן מצוות הבאת ביקורים, השבח של הביקורים היה אומר בקול רם, היה אומר ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. עוד כאן היה אומר, ואז הכהן היה לוקח מידו את הטנס והסל ושם אותו אצל המזבח. ואילו מצוות ידוי מעשרות, אומר בלחש, לא אכלתי בעוני ולא שכחתי וכו', אומר את זה בשקט. מה אומרת מכאן? שאדם אומר ששבחו אומר, יש שבח שאומר אותו בלחש ויש שאומר בקול רם. שבחו אומר בקול ממוך וגנותו אומר בקול רם. מה זה שבחו? זה המעשרות. למה שבחו בקול ממוך? אומר רבי נתן לייבשיץ, אומר יש פה ביקורים ויש פה מעשר. אומר בביקורים הוא לא אכפת לו, הוא בא לידי ביקורים, עושה רעש, יש רעש, תראה להם, אמרנו היה שור עם חליל עם תזמורת, היו באים היו. אז הוא מראה בקול רם, הוא אומר הגעתי היום השם אלוהיך, הוא אומר את זה בקול רם. אבל בעשרות הוא אומר את זה בלחש. למה? זה עניין של צדקה, שלא ידעו אנשים כמה כסף יש לו. למה? מעשר זה 10% תרומה אחד ממאה, אז הוא מפחד שישמעו כמה מעשר הוא מביא, אז ידעו כמה כסף הוא מרוויח. ואדם אף פעם לא אוהב שידעו אנשים אחרים מה הוא מרוויח, מפחד שישלוט עין הרע. אז לכן אומר שבחו מה שיש לו כסף בקול נמוך. כך דרך העולם, כואב לו איזה משהו, הוא צועק בקולי קולות, אבל כשהוא מרוויח הכל עושה בשקט, לא עושה רעש, עושה הכל בסתר. גם העם מפחד, וגם אומר משום צדקה עושה את זה, אומר הוא מפחד, אתה בא אליו צדקה, אומר אתה יודע כמה הפסדים יש לי, אתה יודע כמה תקלות, אתה יודע כמה חובות, כמה נזיקין אני חייב לשלם כסף. אז הוא אחרי כשהוא עולה יותר, מתחיל המצב שלו להשתפר, שואל אותו, נו מה המצב שלך, המצב שלו מצוין עכשיו. הוא אומר, לא, ככה. כשהיה מצב ככה לא כל כך טוב, ניבח מעל כל פרופורציה, ואיזה חובות ואיזה מצב, כבר אתה צריך להזין עליו במעות, מצבו כל כך קשה, צריך כל עליו תהילים. שמשתפר מצבו מצליח, אז הוא אומר, לא, ככה. זה שבחור אומר בקוד נמוך, אבל גנותו בקוד רם, שיש לו צרות, אומר את הכל. שואל המגן אברהם, מה נכנס במצוות מעשרות ולא שכחתי? למה לא ראינו שיש מצוות בידוי על תפילין? שאף פעם לא הנחתי תפילין לא בזמן ולא במקום, לא כהלכה, אולי שכחתי להניח תפילין, או על תפילה, אף פעם לא ראינו שיש בידוי שאדם שכח להתפלל. זה מצוי שאדם לפעמים שוכח, מנחה, ערבית, שחרית, או קם מאוחר, כדומה, למה אין מצוות בידוי על זה? ולא מוזכר גם שכחה בשום מצווה, לא תחפש בכל התורה כולה, כל התורה כמצוות, לא אמרה תורה להתוודות על שכחה ששכח לקיים את המצווה, רק במצווה הזאת שמצוות מעשרות, שמעשר צריך להתוודות שלא שכחתי. הנה הגמרא אומרת מסכת פאה, מה עונשו של מי שלא מפריש מעשר? עכשיו יש לו שדה, יש לו תבועה, או קנה מהשוק, היום גם זה מצוי, לפעמים קונים מהשוק, וזה לא מאוסר. אז אם הוא לא מפריש מעשר, באים עכברים ואוכלים לו את הפירות. כך יש מעשר, מסכת פאה בירושלמי, שרבי פנחס בן יאיר, עליו השלום, הגיע פעם לאיזה עיר אחת, באו אליו, אמרו לו, רבנו, רבנו, רבנו תציל אותנו, מה יש? מגיפה של עכברים, מה שניסינו, מה שעשינו עם העירייה, עם שר לאיכות הסביבה, אפילו עם שר המשפטים דיברנו, לא הצליח עליהם. נו, עכברים ממשיכים. שאל אותם, אתם מעשרים? התחילו לגמגם. אמר להם, אתם מקבלים עליכם מהרגע הזה שכל תבועה וכל פירות וירקות שיש, הכל תעשרו אותם? אמרו לו, כן. ושאמרו, כן, אמר, זה יהיה בסדר. הלכו ראו, אין אפילו עכבר אחד. אולי זה הכפר עכברה שיש ליד צפת, קוראים לה כפר עכברה. זה אולי זה השם זה, כי זה לא רחוק מהקבר של רבי פנחס בן יאיר. אז כך היה המעשה. אז אומר המגן אברהם, אם כן אתה רואה שאם אדם, אם אדם לא עושה מעשרות, אז באים עכברים. ומה הקשר עם שכחה? אברהם מסכת אוריות אומרת שאם אדם אוכל ממה שאכל עכבר, ישכח. לכן אסור לאכול מאיפה שאכל עכבר. אז מה עושה? למשל, יש לו כיכר לחם, והקצה של הכיכר אכל אותו עכבר, אל תזרוק את הכיכר, אסור. תחתוך איפה שהעכבר אכל, ואת השאר תאכל, אבל לא איפה שהעכבר נגס. שמה, אם תאכל מזה, אז חס ושלום יהיה לך שכחה. בוא נגיד, יש לך שק של חיטים, והעכבר כרסם שם, אכל כמה חיטים, תזרוק משם כמה גרגירים נוספים, מקום משיקת פיר, תשליך את זה להשפעה, ואת השאר אתה אוכל. ואם לא, זה שכחה. הגמרא שם מביאה שהחתול הוא שכחן, הכלב ידוע, הוא נאמן. למה שמו כלב? רבותינו אומרים, כולו לב. יש לו לב נאמן לאדונו. כשנותן לו לאכול, מי ששומר עליו, מי שמגן עליו, הוא מגן עליו שבעתיים, משיב אהבה. אבל החתול רשע מרשע. ואתה שומרה לאכלה לגדיה. חתול שכחן, לא זוכר את החסדים שתעשה איתו, הוא בוגד. וגמרא למה החתול בוגד? וגמרא פשוט, תעשה כתחומר. ומה אדם שאכל משירי עכבר? עד נהיה שכחן, מי שאוכל את העכבר בעצמו על אחת כמה וכמה שיהיה שכחן. לכן כמה שהחתול הוא לא מבטר על ארוחה לאכול עכבר בכל ארוחה, אז לכן הוא נהיה שכחן כי הוא אוכל עכברים. זה דברי הגמרא. אז אם כן, יוצא שבגלל זה יש שכחה. עכשיו זה שבא להתוודות על המעשרות, הוא אומר, לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביעתי ממנו, לא עברתי במצוותיך, ולא שכחתי. בגלל שלא עברתי במצוותיך, בגלל שנזהרתי לתת מעשרות, לא היו לי עכברים, ולא אכלתי שיעורי עכבר, ולא גרם לי חס ושלום שכחה. לא אכלתי בעוני ממנו, לא זה בעוני, פרינן עונן, סור לו לקיים מצוות. אדם שמת לומד, אחד משבעה קרובים שהוא מתאבן עליהם, אב, אם, אח, אחות, בן, בת ואישה, אלה שבעה קרובים שחייב לשבת עליהם שבעה, כל עוד לא נקברו, הוא לא מברך, לא עונה אמן, לא מצטרף במניין, חוץ משבת קודש. ושבא יבוא ולא יהיה, אנשים צריכים לדעת את ההלכה הזאת. עכשיו ביום שישי זה קרה, הוא לא יכול להתפלל מנחה, לא יכול לעשות שום דבר. שותה בלי ברכה, אוכל בלי ברכה, לא ברכת המזון, לא מצטרף למניין. נכנסת שבת, עבית, הכל רגיל. קידוש רגיל, סעודת שבת רגיל. מוצאי שבת, רק יוצאת שבת, רבע שעה אחרי השקיעה, עוד פעם חוזר להיות עונן, עד שקוברים את המת. זה נקרא עונן. אומר, לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. עוד פעם, מה קשור כאן למעשרות? מי לוקח כשהוא עונן נותן מעשרות? מי נותן ממנו למת? מה שייך פה למת? מה העניין של מת? אומר הנודע ביהודה, דרך העולם, בדיני אבלות מחמירים גדולים. תראה, יש עד היום עדות שזה בא מבורות או אמרצות. אם חס ושלום מת להם מישהו, 12 חודש אסור לעשות חתונה. בסקנים לפעמים יש זוג שהתארסו, קבעו חתונה לעוד חודש, עוד שבועיים. אומר לא, חכו עוד שנה. זה אסור, בהפך. הגמרא שם, עשרת הוריות שהזכרנו לכם, שם הגמרא שמדברת על לב ראש השנה, בעוד שבועיים, בעזרת השם, אנחנו יושבים, מסיפים ליד השולחן, ואוכלים מהסימנים של ראש השנה, מאיפה יצא זה? גמרא מסכת הוריות, וגם בקריטות, בשתי מקומות מובא. אמר רבי יסתד, אמרת סימני המבטא, היא אדם לרגיל, במחל, בראש השנה, קרה, תמרי, סילקה וכו', יש שם רשימה של מוצרים שטוב לאכול אותם בראש השנה. מה סימני המילתא? הגמרא שם אומרת שאם חס ושלום משפחה מת שם אדם, יש דין על המשפחה 12 חודש. בני המשפחה צריכים להיות זהירים, לא לעשות דברים מסוכנים, כי באותה שנה הם עלולים להיפגע, כל אחד מהם. מתי הם צריכים להיות רגועים? אם נולד בן זכר במשפחה או התחתן מישהו מבני המשפחה, זה סימן טוב. לכן אומרים החתן, סימן טוב. מה סימן טוב? סימן טוב לכל המשפחה. לכן נולד בן, מה שרים? בסימן טוב בן בעלנו. כשבת נולדת לא אומרים סימן טוב, אומרים בן מזל טוב. היום הכל נהיה אותו דבר, הבן נהיה בת והבת נהייתה בן. גם כשנולד בן אומרים לו מזל טוב, זה טעות. מזל טוב אומרים על בת, וסימן טוב אומרים על בן. מזל טוב אומרים על בת, כי הבת צריכה מזל שיהיה לה איש, גבר, אמיתי, שבראש השנה עושה איתה לראש השנה ביחד, מגדל לילדים כמו בן אדם, לא משתגע, לא מחפש לו כל מיני אלוהים אחרים, כל מיני שטויות, לעבוד את השם כמו אבותינו ואבות אבותינו. זה נקרא מזל טוב. אבל יש לבעל משוגע והולכים, הולך פה והולך שם, אחר כך פועט בה, מכה אותה, לא מגדל את הילדים, זה מזל. כן, בת צריך מזל, אבל בן זה סימן. למה בן יש לו מזל משלו? הוא אומר מה שמו זכר? זה קר, נולד עם כיכרו בידו. התינוק, הזכר שנולד, אומר לאבא שלו, אתה חושב שאתה מפרנס אותי? אני הבאתי איתי פרנסה מהשמיים, יש לו צינור שלו של פרנסה, ותראו, זה נדוק ומנוסה, בכל משפחה שנולד שם בן, אחרי זה או לפני זה, האבא נוסף לו עוד בפרנסה, נפתח לו עוד צינור. זה ידוע. בבית זה לא ככה. אז בן זה סימן, אחרי אמר בסימן טוב, בן בא לנו. אז הוא אומר, דיני אבלות, האנשים מחמירים, אלא טיפשים, מת להם מת, לא אסור לעשות חתונה, הם טיפשים, יש דין על המשפחה, תמהר לעשות חתונה רגע קודם, כדי שמלאך המוות מסתלק מעל אותה משפחה, אין לו יותר רשות להתקרב עליהם. אז בדיני אבלות האנשים מחמירים, גם ממציאים דברים, יש להם גם, תראו, יש דמיון חולני, שחייבים לדבר על זה. דמיון ממש חולני, משפחות, אני ראיתי אפילו אצל תלמידי חכמים שטועים בזה, וזה המציאו אנשים עמי הארץ. מי שישן לילה ראשונה בבית של האבלים חייב לישון שם כל השם הלילות, שקר וחזב, ואין לזה שום יסוד, וזה מנהג משובש ומנהג טעות, אין לו שום יסוד. מה מסכנים האבלים בלילה הראשונה הם הכי כואבים, פעמים קורה איזה טרגדיה או מוות פתאומי, לא יבוא ולא יהיה, אז כולם בורחים, עוזרים את האבלים לבד ובורחים. זאת אומרת, אל תלו ישן, אבל לא אמרו, מי שישן פה עלינו, כל נושא מעלילות חייב לישון, ואם לא ישן, יבוא בעל החמה ותיקח אותו. כרך הזה, איפה זה יצא? אבל זה דמיונות, דמיונות שם המתוחים. זה חס ושלום. מדיני אבינות, תמיד אנשים ממציאים דברים, או אסור לקחת מבית האבל שום דבר, או אסור להכניס שם האוכל, כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו. אז אולי מדיני אבינות, אנשים מחמירים, כולם שם הוא מחמיר, או אם אבא שלו ציפה אותו איזה דבר, הוא זוכר. יהיה כתוב בעשרת הדיברות, לא אכפת לו. איך אמרת אהרן עודה ביהודה? אומר, אני מייעץ לכל אדם שבצבא שלו יכתוב עשרת הדיברות. גם הילדים את זה שומרים בצבא של אבא יותר מהכל. אז לא אכפת להם שבת, לא אכפת להם כשרות, לא אכפת להם יום כיפור, אבל אבא אמר, מקיימים מה שאבא אמר. אז אומר לו, אכלתי בעוני ממנו, לא עשיתי דברים שרק מתי שהיה אבל, כמו שאמר, פעמים הוא, כשרות אין אצלו, שבת אין אצלו, אבל דיני אבלות יהיו מחמיר מאוד. באמת, הוא בא, אומר קדיש, צריך להיות חזן או חזן, קונה מפתיר, כמה שעולה, עושה מלחמות גדולות. בכל השנה איפה הוא? אין, בבית הכנסת לא נמצא. קדיש הוא לא אומר, קדושה הוא לא שומע. אבל כשיש לו מת, הוא נזהר. זה נקרא קדיש יתום. או זה נקרא, איך אמר פעם, הרחידת תפילות, אבות תיקנון. בגמרא כתוב, אבות, אברהם יצחק יעקב, אומר אבות, אתה רואה הרבה אנשים בין בית הכנסת להתפלל רק שאבא שלו מת, האבא שלו תיקן לו תפילה. כשאבא שלו בחיים הוא לא יודע לבוא, ואחרי השנה די, אתה לא רואה אותו. אז הוא בא מתי שיש קדיש. מתי שיש קדיש הוא מגיע, מופיע. אחרי אמר, לא אכלתי בעולי ממנו, לא חיכה שאבא שלו ימות, ואתה ממנו למת, ואז הוא בא לבית הכנסת, אז הוא מקיים מצוות, אלא מקיים מצוות בכל יום, בכל עת ובכל שעה. ומה אמר אחר כך? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. מה זה ממעון קודשך? אמרה מסכת חגיגה אומרת שבעה רקיעים יש ברקיע, שבעה רקיעים אחד מעל השני, עובי כל רקיע 500 שנה מהלך. בין רקיע לרקיע, אוויר שיש ברקיע לרקיע, גם מערך 500 שנה. זה שבעה רקיעים עד איפה המקום שכיסא הכבוד נמצא. ומה שמם של הרקיעים? אומרת הגמרא, הראשון מפה זה וילון, מעליו השני רקיע, השלישי שחקים, הרביעי שמו זבול, החמישי מעון, השישי מכון, השביעי ערבות. סולו לרוכב בערבות, ויה שמו ואת זו לפניו. אז מעון זה מספר 5. שם אומר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. למה אמר ממעון? הוא אומר משה רבנו שבונה את המשכן, תפילה למשה יש האלוהים, אדוני, מעון אתה היית לנו לדור ודור. בטרם מרים יולדו, חבר לארץ ותבל, מעולם עד עולם התאם. לכן יש גרסה, בדף שבת שאנחנו אומרים את הברכה מעין שבע, מעין הברכות וההודעות, יש גרסה, יש גם תראה בסידורים של התימנים, מעון הברכות. למה מעון הברכות? המדרש אומר, רקיע ששמו מעון, כל הברכות בארץ באות משם. זה נקרא מעון. ואמר השקיפה, ממעון קודשך, מעון קודשך, משם באים כל הברכות לעולם כולו. אומר משה רבנו, היום הזה, אדוני אלוהיך מצווך לעשות את כל החוקים, את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מה מצווה משה? לעשות את מצוות השם. עשית את כל מצוותם. למה אומר להם עשית את כל מצוותם? מדרש אומר כך, היה מלך שהיה לו פרדס גדול מלא אילנות, חיפש פועלים שיטפלו בעצים. למה? עצים, אם יש לך עצים, אם אין לך מי שמטפל בהם, יכולים להתקלקל. השמש תבוא תקע עליהם, תולעים, או כל מיני, לפעמים ברד, לפעמים רוחות, יכולות לקלקל, להרוס את העצים. אז יש איש תחזוקה שהוא מטפל בעצים. תביא שני אנשים, עריסים, שהם זה המלאכה שלהם, מטפל בעצים. והיו שומרים שם. אחד לא עשה בכלל את העבודה. עכשיו שם אמר, אין לי לא מפקח עליי ואף אחד, עכשיו אחד שתה אישה נרגילה, לא זרע, לא נטע ולא קלקל. השני היה משוגע, נוטע נטיעות חדשות ואחר כך הולך חותך אותה. צד אחד בונה, צד שני הורס, צד אחד מתקן, צד שני מקלקל. המלך שלח מרגלים מטעמו שיפקחו על שני הפועלים האלה מה הם עושים, והוא אומר, המלך שם שמיים, אחד בכלל לא עובד, לא עושה כלום, שני נוטע, איזה נטיעות יפות, אבל למחרת רק הנטיעה מתחילה להיקלט באדמה, חותך אותה. הולך נטיעות יפות, יש, קוצץ, עושה שם מדונות, משחית אותם, הורס. בא המלך להביא את שניהם למשפט עם העובדות, מה עשה איתה? זה מי מגיע לו יותר עונש? זה שזרע, זה שנטע. זה שלא נטע, לא בנה ולא הרס, לא עשה ולא קלקל. אבל זה שעושה, צד אחד עושה, צד שני הורס, והורס יותר ממה שעושה, זה המלך העניש אותו עונש גדול מאוד. שרבינו אומר לישראל, ועשית את כל מצוותיו, ועשית אותם בכל לבביך ובכל נפשך, תיזהר כשאתה עושה אל תעשה אחר כך עוונות שתקלקל את מה שעשית. כי כמו שאדם בונה יכול להרוס. עכשיו יש אדם, לא עליכם, אסור לומר על יהודי חילוני, אבל יהודי נגיד שלא שומר מצוות, אז הוא לא שומר מצוות, לא לבית הכנסת, לא עושה עוונות, לא עושה מצוות, והנחה שלא עושה עוונות. אבל אחד שעושה מצוות ועושה עוונות, עונש שלו יותר קשה מזה שלא עושה מצוות בכלל. למה? זה לא עשה מצוות אבל לא עשה עוונות, לא גנה ולא גזל, צד שני גם לא התפלל ולא הניח תפילין, בסדר, יש לו איזה עונש מסוים שהוא מקבל אותו. אבל זה שמניח תפילין, מתפלל וגונב ומרמה ומדבר בבית הכנסת וגורם כל מיני חטאים ועוונות ועושה חילול השם, זה עוונות קשה יותר. כן, אומר משה רבנו, ועשית את כל מצוותיו, אל תעשה סלקציה במצוות. היה רב השלום רבי יהודה צדקה היה אומר, אנשים אוהבים לעשות להבדיל, כמו למלות טוטו, לוקח את התרי"ג מצוות, זה מוצא חן בעיניי, עושה וי, ההוא לא, עושה איקס. אומר, אין דבר כזה, אתה במצוות אתה עושה בחירה חופשית, מה זה פה מבחן אמריקאי, אחד כן, אחד לא, שתיים לא, אחד כן, פתאום מה שאתה רוצה, מה שאתה לא רוצה, מה שמשתלם לך אתה עושה, מה שלא משתלם לך אתה לא עושה. זה כל המצוות, קיבלנו אותם עסקת חבילה מהר סיני, אתה לא יכול חלק לקיים חלק לא לקיים. לכן בא משה רבינו מזהיר לעשות את כל מצוות הקדוש ברוך הוא. אחרי זה עלו להר עיבל, להר איך קראו להר השני? הגריזים, זהו ליד שכם, מחשמה מזכרם, זו שכם הסוררת. אז באו שמה וכתבו על האבנים, עמדו הכהנים, מה אומר? אלה יעמדו לברך את העם על הגריזים, ועוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה וישכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הכלנה בהר עיבל, ובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי. ואנו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, עבור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר. ואנו כל העם ואמרו אמן, הפירוש ושם בסתר. מראה אומרת ושם בסתר, שעושה אותם בסתר, עושה עבונות בסתר, החמירה תורה בגנב יותר מגזלן. עכשיו הגזלן בא גוזל משהו לעיני הבעלים, יש בו עונש וישיר את הגזרה, אבל אם נתפס משלם קרן בחומש עוד 20%, נתחפר לו. אבל הגנב לא ככה, הגנב שנתפס הביא אותו לבית דין והכחיש, אמר לא גנבתי, ועדים ואמרו שראינו שגנב, או נמצאה הגנבה אצלו, משלם פעמיים, שהפשע לא משתלם. אם הוא גנב 100,000 דולר, משלם 200,000 דולר, אין לו ונמכר בגנבתו. אז הגנב, למה יותר חמור מהגזלן? גזלן אצלו הבן אדם באלוהים אותו דבר, אבל הגנב עשה עין של מעלה כאילו לא ראה, בשמיים לא רואים, פחד שאנשים יראו, זה אין לו תקנה. לכן אמרו רבותינו, יזהרו מן הצבועים, זה אין לו תקנה. תראו, השאלה עליו השלום חי לפני 400 שנה ויותר, והדור אחרי רבנו ארי, בזמן רבי חיים ויטל. השנה עלה מצ'כיה, הוא היה בפראג, עלה לירושלים. ואחר כך, פה שמו אותו בכלא, הטורקים הארורים, הוא ברח מפה ונסע לצפת ונפטר בטבריה. השנה כותב שאביו היה ידוע תמיד חכם גדול, והם היו כמה אחים במשפחה. אמר להם, יזהרו וישברו. עבון אחד אני לא אבטר לכם, זה עבון שקר. מי שאני אתפס אותו שירמה עליי באיזה שקר אפילו קטן, אוי לו ואוי לנפשו, אני אמקום ממנו וירדוף אותו עד חומה. תדעו, מי שיעשה איזה עוון, איזה עוון שלא עשה, גנב, גזל, הרע, לא יתפלל או לא יניח תפילין, ויבוא ויגיד לי לא הנחתי תפילין, או כך וכך עשיתי, או אכלתי בלי ברכה, בסדר, אני אשמע, ואם הוא יחזור בתשובה יתקבל עליו שהוא בסדר, אני אבטר לו. אבל אם ישקר עליי וירמה אותי, תדעו, השקרן אין לו תקנה. למה השקרן, מי שמתחיל לשקר, אוי ואבוי. המאשה אומר, מפתח של כל העוונות זה השקר. היה מעשה שאחד בא אצלו, ואמר לו, הרב, יש לי הרבה עוונות, אני לא יכול להתגבר עליהם, מה אני אעשה? יצרה בא אליי, אומר לי, אל תתפלל. יצרה אומר לי, תגנוב. יצרה אומר לי, תאכל טרפות. יצרה אומר לי, תחלל שבת. אני לא יכול עליו. תן לי איזה פטנט אחד שאני אתגבר עליו. אומר לו, פטנט אחד יש לי, תבטיח לי, תן לי את קעד כף, שתפסיק לשקר. אמר לו, אני לא משקר. אמר לו, אבל שמע, בוא נעשה עסקה. מהיום, מהרגע, אתה לא אומר שקר, ולא רק את שקר. תחשוב מראש לא לעשות משהו שבגללו תצטרך לשקר. אמר, בסדר. בא אחרי שלושה ימים הרב, שואל אותו הרב, נו, איך זה? אומר הרב, זה עובד יופי. מראה עובד יופי. אומר, תראה, אני קם בבוקר, אני אומר, אקום להתפלל או לא אקום? אקום להתפלל, לא אקום. לא אקום, אישן. ראה, אני אישן, שבש אותי השכן שלי, יגיד להתפללת? אני אגיד לו, כן, איך אני אשקר? אז בוא נלך להתפלל. אני אתפילין או לא אניח? אני אך לא אניח, לא אניח. אבל אם ישאלו אותי, נחת התפילין, אני אגיד כן, אז אני משקר, אניח. וכן זה הדרך, כל דבר שהוא בא לעשות, בא לאכול נבלות וטרפות, אוכל, לא אוכל, אוכל, זה טוב, זה טעים, וככה, זה ככה. אבל ישאלו אותי, אני אשקר, אגיד שזה, ישאלו אותי, זה קשר, אני אגיד להם כן, או אני משקר. אז בקיצור, המפתח של כל העבירות, שקר. וכן אמרה התורה, דבר שקר, תרחק. החוק עד הסוף, עד הקצה האחרון. וכן ושם בסתר, עושה עוונות, מסתיר. זה אין לו תקנה, זה צבוע. אין לו תקנה. זה כמו החזיר, פושט את טלפיו לומר, אני טהור, והוא בקרבו ישים עורבו. זה אין לו תקנה, כי צייד בפיו. אבל אם עושה עוונות בגלוי, יש סיכוי שישו בתשובה. הרבה אנשים שעשו עוונות, היו פעם פושעים, היו פעם חטאים, עכשיו ברוך השם שינו דרכם, אתה רואה אותה, חזרו בתשובה. אבל זה שעושה בסתר, אף פעם לא יכול להיוודע העוון שלו, איך ישו בתשובה. קשה מאוד, התשובה שלו קשה מאוד, בפרט אחרי שהתרגל לעשות עוונות בסתר. לכן הערור הראשון היה, זה שם בסתר. אחר כך אמר, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול השם אלוהיך. מה פירוש באו עליך והשיגוך, כי תשמע. ואומר המדרש, צריך ברכה מיוחדת לעשיר. מה צריך ברכה מיוחדת? אני לא צריך ברכה מיוחדת, צריך ברכה שיהיה עשיר, שיהיה לו פרנסה. אבל לשמור מצוות, ובן כוס אומר, לברך ומברך. להיזהר באיסורים הוא נזהר, אבל העשיר איתו בעיה, איתו בעיה גדולה. העשיר, כשהוא בעל עמדה, בעל ממון, בעל רכוש, אז הוא, במחס ושלום, לפעמים בא יצר רע, מחתי אותו, ואז העושר שלו גורם לו לא לקיים מצוות. אז לפעמים הוא מפסיד תפילה, מפסיד איזה מצווה, למה? עסקים. נוסע לפה, נוסע לשם, נוסע בחוץ לארץ, לא נמצא עם ה... עם התפילין שלו, ואני בשבת לא כמו שצריך, וכן על זה הדרך. אמר, ובאו עליך כל הברכות האלה וישיגוך, יהיה לך ממון, אבל כי תשמע בכל השם אלוהיך. שיהיה לו ממון, והממון הזה לא יפריע לו בעבודת השם. למה יש עוד עשירים שבגלל העושר שלהם צריכים לצאת לחוץ לארץ, צריכים לצאת כל מיני מקומות, ממילא שבת זה לא שבת, חג זה לא חג, וכשרות זה לא כשרות, וקדושה זה לא קדושה. יכול להיכשל בכל מיני עבירות, בכל מיני עניינים, אבל כאשר הוא הולך לשם, שהוא יש לו ברכה, אז הוא יכול להיזהר. אחר כך אמר, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. מה יש בעיר, מה יש בשדה? זה מדבר על אותו אדם, שפעם הוא נמצא בעיר ופעם נמצא בשדה. התם סופר אומר, בעיר יש הרבה תורה. בעיר אתה יכול למצוא ישיבות, אתה יכול למצוא בתי כנסת. אתה רוצה למצוא תפילה, באיזה שעה שבו היא תהיה, אלא אתה הולך, מוצא מניין. האם בן אדם נתקע בני ערבית עד אמצע הלילה, איפה שרוצה, אם הוא נמצא בעיר, תיגש לזיכרון משה, תיגש לאן שתיגש, או איצקוביץ בבני ברק, שם מתפללים סביב השעון. פעם יש לפי שעון אוסטרליה, לפי שעון ניו יורק, לפי שעון קהיר, שחרית, מנחה ערבית, נתפלל כבקשתך. איך שאתה רוצה, יש לך מניינים מוכנים בכל רגע נתון. אתה צריך אפילו לחכות שיהיה מניין. אתה עוד לא דיברת, כבר באו עשרה, אתה רואה מאיפה. מלאכים של אברהם אבינו. כל רגע. אז ברוך אתה בעיר, אבל בעיר יש המולה, יש רעש, יש תרדות, יש כוחי ועוצם ידי, יש ניסיונות, יש פריצות, יש אפשרות יותר לגנוב, לרמות. בשדה יש עניינים אחרים, בשדה יש אישור דעת. בכפר, מי שגר בכפר, הוא יותר מאמין בקדוש ברוך הוא. למה? הוא רואה את הטבע, אז את התרנגולות, איך הן קמות בבוקר, איך הן מטילות ביצים, רואה את זריחת החמה, רואה את העיזים, רואה את הכבשים, רואה את השדות, איך מוציאות תבואה, רואה את העצים, איך נותנים פירות. זה מבין האדם משוב דעת, מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. למה אבותינו היו רועי צון? כמו שראינו, רועי צון היו עבדיך. מי שרואה את צון, כבר אומרת, אז הוא לומד מוסר, הוא לומד חוכמה, לומד מהבעלי חיים, לומד מכל ה... שבוע שעבר סיפר לי, זה בתחילת השבוע, אני לא זוכר, יהודי אחד שהוא לא כל כך שומר מצוות, שהוא התפקיד שלו זה צפר. אתה יודע מה זה צפר? עוקב אחרי ציפורים, אחרי בעלי חיים, הנדידות שלהם, התנאי החיים שלהם. אומר לי הרב, ראיתי דבר מדהים שלא ידוע אצלנו בספרות של הזואולוגיה, ואיך קוראים עוד למקצוע שלהם, שכחתי, יש עוד איזה שם. אומר, לא ראינו דבר כזה. אומר, היה ימים של חום, ימים כבדים של חום. אומר, אני ראיתי את היונות, איך היו יושבות בקן, והיונה יושבת מקננת שם על הגוזלים, ויש חום, שמש, אז היא פורשת את הכנפיים ככה, כמה שגדול, מכסה עליהם. אבל יש חום, הגוזלים חם, חם להם, והם מקפצים מלמטה. האבא היום הרגיש שחם להם, אומר, אני לא יודע לאן הלך. אומר, הלך לאיזה מקום, חזר עם קש, מלא קש בפה, ורציתי לדעת מה עושה בקש, מה בונים כן חדש, עוברים דירה, מה זה? הולך עם הקש, מצא יש איזה מעיין או מקור מים, מטביל את הקש בתוך המים, רטוב, בא מביא, מרפד לגוזלים מסביב. עומד ממול, עוברת שעה על השעון. אחרי שעה, עוד פעם נוסע, טס לאיפה שהולך, מביא עוד פעם קש, מגיע עוד פעם, הולך מכתיב את זה. בקיצור, כל שעה עגולה. דואג לגוזלים שלו לקרר אותם. אין להם מזוג, לא דאגו להם מהעירייה למסגן וזה. אז הוא הולך מביא להם קש, מכתיב להם, מביא. זה עושה שכתוב הפסוק, כנשר יעיר כנו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יסעהו על עברתו, אדוני בדד ימחנו ואין עמו אין לך. ככה הקדוש ברוך הוא גם דואג לנו. אז בכפר אתה יכול לראות בטבע את הבעלי חיים, איך הם מתנהגים, ואתה רואה את ההשגחה של הבורא עליהם. אתה רואה את זה, זה מבהיר את השכל של האדם, זה מדהים. כמו אמרו כעת באמריקה, יש איזה משוגעת אחת מתה, פתחו את הצוואה שלה, היה לא יודע כמה עשרות מיליון דולר לכלב שלה, ליצ'י קוראים לו, נתנה לו שמה, יש לה נכדים, יש לה בנים, לא כתבה להם כלום ירושה, אבל הכלב נתנה לו איזה ירושה, איזה כמה ארמונות, כמה בנקים, כמה שדות וקרמים. זה עולם משוגע, מה נעשה? זה אמר כל כל ביג'יונו. אומר החתם סופר, ברוך אתה בעיר שאתה יושב בעיר, אז יש לך תורה, יש לך עסקים, אתה רוצה בית מרקחת? יש. חנות רהיטים? יש. חנות בגדים, חולצות, עניבות שהגיעו כעת מתאילנד, מבנקוק? יש. מה שאתה רוצה. ברוך אתה בשדה, בכפר יש לך אוויר טוב. בעיר יש הרבה. עוד אז הוא כותב, החתם סופר אוויר, עוד לא היה מכוניות בזמנו. מה נגיד היום? שיש רעש של מטוסים, רכבות, חפירות של רכבת קלה, ועוד עכברים, גם כן מגפה של חולדות ועכברים, זה בעיר. בשדה אין את כל זה, בכפר יש בשקט, מנוחה, הוא אומר, אוויר נקי, שלווה, יהיה לך ברכות גם של העיר, גם של השדה. כך ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. ברוך אתה בבואך, אמרה הגמרא, שבבואך שתהיה ביאתך לעולם, כי ציאתך לעולם, כי ביאתך ברוחת. כמו תינוק שנולד, אין לו שום עוון, ככה שיפטר מהעולם, לא יהיה לו שום עוון. עוד שיהיה לו בית הכנסת סמוך לביתו. למה? חייבים נודדת לו השאלה, מה יעשה? יוצא איתו, נקרא, מה חדשות, רדיו, אין כלום, מה יש לשמוע? אז ילך לבית הכנסת, יישב שם, ילמד תורה. אז אומר בבית הכנסת, ברוך אתה בבואך, נכנס לבית הכנסת, יש שם יראת שמיים, מקבל יראת השם, מקבל ענווה, מקבל מידות, בצאתך, מה שייך בצאתך? אלא גם בצאתך, גם כן, שיהיה לך אותה ענווה, אותה מידות, אותם מעשים טובים, שקיבלת בבואך לבית הכנסת, כך יהיה לך בצאתך. כך אמר, ברוך פרי בטנך, ופרי אדמתך, שגר אלפיך, ברוך תנאך ומשארתך. אז פרי בטנך מה זה? ילדים. תנאך מה זה? המקרר יהיה מלא אוכל, שהבית, הסלים, יהיה תחזור מהשוק מלא. איך אומרים, פעם היה שוטר לוביץ' עליו השלום היה אומר, פעם אישה הייתה הולכת עם ארנק קטן לסופר וחוזרת עם הרבה סלים. היום לוקחת סל מלא כסף וחוזרת עם שקית אחת קטנה. צריך פרי ברוך תנחה ומשארתך, שיהיה לו ברכה בסל של הפירות, באוכל, שלא ייגמר האוכל. אז קודם ברך, ברוך פרי בטנך, יהיה לו הרבה ילדים, שיהיה לו הרבה ילדים, ואחר כך שיהיה לו הרבה אוכל. בכללות לא עליכם, בהמשך, בארור אמר הפוך. אמר קודם ארור תנחה ומשארתך, אחר כך ארור הפרי, עשה שלו. רבי נבחי שואל, למה הפך? לא אומר, בעונש, שמביאים לאדם עונש, הקדוש ברוך הוא רחום. כשמביא לאדם עונש, דבר ראשון ממון. לכן אם אדם חס ושלום, ניזוק אפילו בשקל אחד, צריך מהר לפשפש במעשים. למה? עכשיו זה שקל, חס ושלום שלא יבוא יהיה 1,000 שקל, אחר כך זה יכול להיות מזקים גם בגוף, חס ושלום שלא יהיה בנפשות, כי יש מדרגות, הגמרא אומרת. מתחיל עם פרוטות קטנות, אחר כך פרוטות גדולות, אחר כך עם הרכוש עצמו, עם הבית, בסוף חס ושלום יכול להגיע לשם. אז לכן אמר, בעונש אמר קודם ממון, אמר תנאך ומשארתך, אחר כך פרי בטנך. לא לוקח לו את הילדים, בהתחלה חס ושלום לוקח לו את הכסף. חזר בתשובה, בסדר. לא חזר בתשובה, אוי ואבוי. צריך להיזהר. זה אומר רבנו בחי. ואם הוא בברכה, ברכה הפוך. קודם הקדוש ברוך הוא מברך אותו באנשים, בילדים. ברכה העיקרית, זוג צעיר, שיהיה לו בן. מה אומרים לו? שנה הבאה, בברית בעזרת השם. אז הוא זוכה ברית, אחרי זה בנים, אחרי זה יש לו גם פרנסה. אז קודם ברוך פרי בטנך, אחר כך יהיה ברוך תנאך. אומר הרב שבט מוסר, רבי אליהו איתמרי, גם מקשה את הקושייה הזאת, הוא מתרץ, הוא אומר, אני מגרש את הילדים שלו מהבית. הוא אומר, לכו מפה, אין לי אוכל להאכיל אתכם, לכו תחפשו אוכל, לכו תעבדו. אז הוא, לכן אמר, תנאך ומשארתך, אחר כך פרי בטנך. בשבילו זה מסע, הילדים שלו זה מסע. לכן אמר קודם, ארור תנאו, אחר כך ארור פרי בטנו, השם ישמור. אבל בברכה, ברך אותו קודם ברוך פרי בטנך, אחר כך ברוך תנאך ומשארתך. עוד שאלה יש, בביקורים הוא אומר, הנה הבאתי ראשית כל פרי האדמה. מה זה פרי האדמה? הלו ביקורים לא מביאים לא מבננות, ולא מ... איך קוראים לזה היום שכל דבר עושים טעם זהו בסיפלורה, זה לא מביא מזה ביקורים, ביקורים בא רק פירות העץ. אז למה הפסוק אומר, ואתה הנה הבאתי ראשית פרי האדמה? ראיתי שם פרשים יקשו את זה. זה פרי האדמה, יצחות פרי העץ. היה בירושלים לפני 400 שנה, הרב של ירושלים, רבנו משה בן חביב, מהר"ן בן חביב, ידוע. הרב פלאצ'י מהצאצאים שלו, צד האמא. אז הוא שואל, הוא משיב שכיוון שאת הביקורים היו, עוד שהיה בוסר היו מציינים את זה, הרי איך היו יודעים ביקורים? מה זה ביקורים? הפרי הראשון שיצא בעץ. אז הענבים הראשונים, הם בהתחלה בוסר, הם ממש ירוקים. או הזיתים הראשונים, מסמן אותם. התאנים הראשונות, מסמן אותם. אז הם בוסר. עכשיו בוסר, אי אפשר לברך על זה בורא פרי העץ. אם אדם אוכל בוסר, הרי בורא פרי האדמה, זה יורד מדרגה. וכן אם אדם שאוכל עלים של פירות, לא את הפירות, צריך לאכול אותם לרפואה או לאיזה משהו, רוצה לסבוע, בורא על זה בורא פרי האדמה, זה יורד מדרגה. אז זה לא הברכה שלו. לכן אמר פרי האדמה, ככה הוא מילי. עוד הוא מתרץ תירוץ נוסף, שכיוון שהיה בשבעת המינים, שבעת המינים זה גם חיטים וסעורים. עכשיו מה הדין של חיטה וסעורה? אם בישלתי כעת חיטה סעורה והיא שלמה, או אפילו לא שלמה אבל ניכרת תשובתה, ברכתה בורא פרי האדמה. עכשיו קליתי חיטים, חיטים כלויות, סעורים, כמו שאוכלים שלווה, נכון? זה חיטה, חיטה תפוחה, זה ברכתו בורא פרי האדמה. אז כיוון שזה בורא פרי האדמה, לכן אמר ואתה הבאתי את ראשית פרי האדמה. חתם סופר תירץ תירוץ אחר, הוא אומר זה בדעבד, הרי בדעבד אם אדם ברך על פירות העץ האדמה יצא, אבל אם בדעבד ברך על פירות האדמה העץ לא יצא, למה זה שקר? שרחת תירס ורך עליו העץ, תירס זה לא עץ, זה אדמה, אבטיח, אמר עליו העץ לא יצא ידי חובה, אבל אכל ענבים ואמר עליהם בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה יצא ידי חובה, למה? זה גדל באדמה, זה לא שקר, לכן אמר בורא פרי האדמה. הרבי עובד אבי, מה זה עובד אבי? למה עובד אבי? הלא לבן ביקש, מה קרה לכם היום? שררה גדול. לבן ביקש לעקור את הכל. לעקור את הכל. היה מעשה עם בעל אשל אברהם עליו השלום, רבי אברהם מאבדה, לגאון אדיר היה. פעם אחת הגיע לעיר לבוב, בגבול פולניה, רוסיה. הגיע ללבוב ואמרו לו שמחפשים פה רב לעיר. אמר בסדר, אני בנוי ואני יכול להיות רב של העיר, אני כבר אדם בוגר, מבוגר היה, בקי ברוך השם בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, חיבור, חיבורים על זה גם. אמר לו בבקשה. אמרו לו אבל תדע, יש פה בעיר נשיא הקהילה אחד זקן, וואי וואי, זקן ממרא, כל רב חדש שמגיע עושה לו צרות, פוסל אותו. 22 רבנים היו לפניך, את כולם פסל, כולם גדולים ענקים. מה הבעיה? אני אתמודד גם איתו. עברנו את פרעו, נעבור גם אותו. אמרו לא בסדר, אבל הרב לא כדאי, זה ביזיונות, זה ככה. הלך לעיר, ביקר בעיר, הוא הגאון, רבי אברהם מאבטה הגיע, בעלי של אברהם, עשו לו כבוד גדול, נתן שיעור שם בבית המדרש. אנחנו דיברו עם ראשי הקהילה, אבל בסדר, ניקח אותו. ביום שישי, התלבש לכבוד שבת, כמו שצריך, טבלנו במקווה, נפל ציפורנן, באנו את הכנסת, אמרו דרשה, רב חדש הגיע, יישא דרשה בלב שבת. יישא דרשה, לפני הדרשה, עלה הגבאי הזקן הזה, כבר נהיה בן 86, חתיה, זקן לגמרי. אמר רבותיי, לפי התקנות של הקהילה, משנת כך וכך, סעיף זה וזה, נשיא הקהילה, שיבוא רב חדש, צריך לקחת אותו אליו הביתה, ובין הארוחה, בין הדגים ובין הבשר, יבחן אותו, כך כתוב בתקנון. ואם הרב כשיר, אז יכריז עליו למחרת, בין שחרית למוסף, כשהוא רב העיר. אומר, ולכן אני גאה להציג בפניכם את הגאון הגדול, הרבי אברהם מאבטה, הוא יבוא אליי הביתה, אני אבחן אותו. ואם הוא יהיה מתאים, אז אני מודיע לכם מחר על החלטתי. טוב, יודעים, זה היה משוגע, זה כבר 22 רבנים הוא פסל. גדולי העולם, הוא לא מגיע לציפורן שלהם. טוב, הרב אמר את הדרשה שלו, סיים, לב שבת, באו לשולחן, שלום עליכם, עליכי השרת, אשת חיים, ועשו קידוש, הרב עשה קידוש, הוא פצח ככה ללחם, הוא בא לבית, אכלו את הדגים, גמר, ומהם ממצאים, נקנח את השפה שלו. והרב, אתה מוכן? אתה כעת המבחן, בבקשה. ונעם השם אלוקנו עלינו, עלינו, מעשה אלוקנו עלינו, כאן נדרה ואשרה וכונבה, מה אני צריך עוד להגיד, איזו תפילה, אני יודע. אמר לו, יש לי שאלה ש-22 רבנים מגדולי ישראל לא ידעו את התשובה שלה. בבקשה. איפה כתוב שלבן עקד את הבל? לבן, איפה לבן ואיפה הבל? הבל בנו של אדם הראשון. לבן זה חמיב של יעקב אבינו. איפה לבן, איפה הבל? הרב שתק, הוא יודע, 22 רבנים, לא אמרו, יש פה איזה משהו, מתחבא מאחורי זה. חשב, 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 אמר לו, טוב, אפשר לנקות רגע את השולחן פה, בבקשה, ניקו מיד השולחן, אפשר לשים גם מפה אחרת, למה מחמץ, יש פה חמץ. תביא את האגדה של פסח, יש לך פה אגדה של פסח, אומר, כן. הלך לארון, יש ארון מיוחד של פסח, עושים שם אגדה של פסח, עתיקה, אחר, פתח אותה הרב, ניקה את הידיים שלא יהיה חמץ, והאגדה שלו הייתה מודפסת עם טעויות, אז האותיות של הדפוס היו שבורות, וזה הטיפש הזה 86 שנים קורא אגדה של פסח עם טעות, שתי טעויות בזה. שאול מת, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעה בגזר אין על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. אצלו היה רש שבורה, ולבן ביקש לעקות את הכל, את הבל. אז הוא כל שנה היה קורא, בלבן ביקש לעקוד את הבל, בלבן ביקש לעקוד, אומר לו, הנה לבן ביקש לעקוד, אומר לו, הנה לבן ביקש לעקוד את הבל, אומר, איזה גאון אתה, נשק אותו על ראשו, אתה רבנו, אתה מורנו, אשרנו שיש לנו רבי כזה. למחרת הלך לבית הכנסת והודיע שרבי אברהם מאבטה נבחר לרב של לבוב. ככה היה עד יום מותו, היה רב של לבוב. אז לבן ביקש לעקור את הכל. למה אומר הרבי עובד את אבי? למה אבי? מה רק את יעקב רצה להרוג? והמדרש אומר, בוא תראה לבן איזה מתוכבל היה. שהוא רדף אחרי יעקב אבינו, אז הוא אומר לו, הבנות בנותיי והבנים בניי וכל אשר אתה רואה לי הוא. הוא רצה להרוג, הוא ידע שהוא יריב עם יעקב, והחיכה שיעקב יריב איתו, ואז תוך כדי מריבה, כאילו הוא יעשה שיעקב תקף אותו, ואז הוא יהרוג את יעקב, ויקח את רחל ואת לאה ואת כל הילדים, יביא אותם אליו הביתה, יעשה מהם גויים מה שהוא רוצה. הוא רוצה שיהיו עובדי עבודה זרה, הוא לא רוצה שהנכדים שלו יהיו צדיקים, יהיו עובדי השם. ויעקב אבינו, מה אכפת לו? מה אכפת לו? זה שהוא בן אחותו, בנה של רבקה, לא מעניין אותו, לא מזיז לו כלום, לא יכול לסבול את ה... אז לבן, נכון שביקש לעקוב את הכל, הוא רצה לעקוב את הבנים, אבל האינטרס שלו היה, היעד שלו היה יעקב אבינו. אז לכן אמר, ארמי עובד אבי, הוא רצה להחתי אותם. אז זה לעקוב את הכל, לעקוב את הכל הכוונה להחתי אותם, זה לעקוב. אבל להרוג בפועל רק אבי, ארמי עובד אבי. אז זו הייתה התוכנית של לבן, וברוך השם הקדוש ברוך הוא לא עשה. אומר, הוא ילבך ואתה תלבנו ואיך? ואתה לא תלווה. אם אתה עושה את מעשה את רצון השם, בוא נראה את זה בפסוק. והיה אם תשמע, ייתן השם את אויביך, קמים עליך, ואותירך השם לטובה, ואין כל מעשיך, והלווית גויים רבים, ואתה לא תלווה. מה פירוש, אם הלווית, למה אתה תלווה? אומר, בדרך כלל, מי שמלווה כספים לאחרים, לפעמים הם לא מחזירים לו בזמן, רוב העולם לא מחזירים בזמן. אומר, אני מחזיר, ועכשיו הוא צריך את הכסף, מגיע חג, צריך לא צחולה, אז מה עושה? הוא לווה ממקום אחר, על דעת שמישהו, שהוא ישלם לו, יחזיר לו. השיטה מתגלגלת. אומר, אתה לא תגיע למצב כזה, לא תצטרך, אתה תעשה את רצון השם, לך כל כך הרבה כסף, שאתה תלווה לאחרים. לא תאמר, תיווצר מצב, שאתה בעצמך תצטרך הלוואה, אומר, לא, אתה לא תלווה. עכשיו, מה ההבדל בין הכללות שיש בפרשת בחוקותיי למה שיש בפרשה שלנו? פרשת בחוקותיי מדבר על בית ראשון. בית ראשון שמה, הגמרא אומרת, איפה ראינו? כתוב, הרציתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשכם, הכל לשון רבים. זה היה בית ראשון, אז לכן אמר פרשת בחוקותיי לשון רבים. אבל פרשה שלנו, פרשת כי תבוא, מדברת על בית שני. הכל לשון יחיד. כתוב ארור הוא בעיר וארור הוא בשדה, שלח השם בו את המערה, את המהומה, לא כתוב בכם אלא בך, וכן על זה הדרך. אז לא כתוב לשון רבים אלא לשון יחיד. למה לשון יחיד? בית שני היה שנאת חינם, כל אחד היה נפרד מחברו, אז כל אחד בנפרד, לכן אמר לכל אחד ואחד לשון. אלא הגמרא אומרת, רבי יוסי אמר, אני לא הבנתי מה אכפת, למה הפסוק אומר כאשר למשש העיוור באפלה, מה אכפת לעיוור אם יש אור או חושך. מרץ יום אחד הלכתי ברחוב וראיתי עיוור הולך עם פנס ביד, שאלתי את העיוור, סליחה שאני שואל, אבל רוצה להבין, למה יש לך פנס? אמר לו, אני תופס את הפנס לא משהו שאני רואה, אני לא רואה, אבל אני רוצה שאחרים יראו אותי, ואם יראו איזה סכנה או ברקנים או קוצים או תעלות או מים, יבואו והזיזו אותי וישמרו עליי. ואז אומר רבי יוסי, הבנתי מה זה כאשר ימשש העיוור באפלה. אומר, בדור האחרון לא יהיה אכפת לאחד מהשני, יראה אחד השני עושה עוונות או מתפלל כשלא בסדר, אפילו לא יעיר לו, לא יסביר לו. אתה רואה עיוור, אתה מציל אותו לסכנה, אתה רואה אדם שק תפוחי האדמה, יש לו חוק, נופל לו תפוחי האדמה, כמה זה עולה כבר? 10 שקלים, גם לא 10 שקלים, כל השק אולי 10 שקלים. אז אתה צועק, הלו אדוני נפל לך, אתה מרים לו. למה שאתה רואה אדם נכשל בעוונות, אתה לא מעיר לו, זה כאשר ימשש העיוור, והעיוור נמצא מסביבו גם אפלה. זה הכי גרוע. יש במדרש סוחר טוב, מעניין, לפני זה יש בירושלמי על הושעיה, איש כפר תיריה ליד פקעין, היום ידוע בצומת, שם הצומת פקעין יש קבר של הושעיה איש תיריה. מה היה הושעיה איש תיריה? הוא היה תנא, הירושלמי אומר שהוא היה מתפרנס מכביסה, היה כובס. פעם אחת המלכה באה אליו לחפש אצלו את הבגדים שלה, וכשהיא הלכה היא שכחה קופסה של תכשיטים, והיה כל תכשיטים משובצים יהלומים הכי יקרים שיכולים להיות. הוא השאיר את זה, השאיר את זה אצלו, הוא שמר את זה, וכשהיא חזרה הוא הלך והחזיר לה את הכל. אמרה לו, ברוך השם אלוהי היהודים שיש לו בן כזה, לקחה אותו. אז הוא עשה קידוש השם גדול. אחר כך המדרש סוחר טוב מביא מעשה אחר דומה לזה, ומעשה היה שפעם מלכה ירדה להתרחץ בנהר, והיה איזה חסיד אחד שמצא את הקופסה של התכשיטים שלה, והלך וחיפש אותה, מצא אותה והחזיר לה את הקופסה. אפילו שעבדת הגוי מותרת, אבל אמר, כאן יהיה קידוש השם, למה? זאת מלכה, יהיה רעש גדול, יהודי מצא את התכשיטים שלה, תכשיטים יקרים מאוד, והחזיר. כשהיא קיבלה את זה, המרשעת הזאת, מה אומרת לו? תהיה אומתך חסרה, היהודים חס ושלום יחסרו לך. אמר לה, למה את מקללת? לפחות את לא מברכת אותי, אל תברכי. למה מקללת? אמרה לו, עוד יהודי אחד כמוך בעולם, הגויים ימותו כולם. ככה אמרה לו. אז אומר, זה עכשיו מה שרשי אומר, והיית אך עשוק ורצוץ כולם. מה זה עשוק? רשי אומר, בכל מעשיך יהיה ערעו. היהודי מה שעשה זה לא טוב. היהודי יעשה מעשה לא טוב, אם אתם רואים זה יהודי, ראיתם ישראלי, תראו איך הוא מתנהג. זה ישראל, וכזה, תראה, לא מתבייש. ואם הוא יעשה מעשה טוב, גם כן מקללים. גם מתחילים לדבר, מתחילים להתרגז, מרגיז אותם. אומר, אבל אל תדאג, הקדוש ברוך הוא, הכל הופך לטוב. אך אמר, ונתן השם לב רגז. מורה בנדרים אומרת, זה בבל. בבל, שמה ידוע, אל תתעסק עם עיראקי, בפרט כשהוא אוכל, הוא עצבני. מהר מתרגש. כעס, אומרת הגמרא, לבבל מחית. בבבל, בבל מחית הכעס. שמה הכעס נמצא. אומר המאר שהידוע שיצר הרע נמצא יותר בחוץ לארץ. איפה לב רגז? בבבל לב רגז. אבל בארץ ישראל אין לב רגז. למה? פתחנו בארץ ישראל והיה כי תבוא אל הארץ. נסיים בארץ ישראל, היה פה רבי יצחק פרחי עליו השלום, חכם גדול, כותב, ראיתי פלא גדול. הוא אומר, הייתי בכל המדינות בחוץ לארץ, הסתובבתי בהרבה ארצות, הייתי שמה אוכלים ושותים, יושבים בארמונות ונהרות ויש להם כל טוב, אבל לא שמחים. הוא אומר, בארץ ישראל ראיתי אפילו עניים מרודים שיש להם בקושי לחם צר ומים לחץ, והם מקבלים את זה באהבה. אומר, ויש להם שמחה, כי שוב ארץ ישראל יש בה שמחה יותר אם אדם גר בארמון גדול בחוץ לארץ. כי מי שיושב בארץ ישראל בשמחה, הארץ קולטת אותו ונותנת לו שמחה וחיים טובים עד מאוד, כן יהי רצון. וחנניה רק אשר אומר הצעק יחיד. אך אמר, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. מה פירוש עיוור באפלה?